חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרה.
המהדורה המרכזית, ערב טוב למאזינים. התראות עכשיו ממש בבאר שבע. האזרחים מתבקשים להיכנס למרחבים מוגנים. גם תושבי אופקים, כאמור, עם אזעקה, ייכנסו למרחבים מוגנים. כותרות הערב, היום ה-16 למלחמה, פצוע קשה מנפילת רקטה בנתיבות, במקביל לחוליית מחבלים שירו הלוחמים בעוטף עזה סמוך לכיסופים, הותקפו על ידי מסוק של חיל האוויר. עוד פרטים בעניין הזה יפורסמו בהמשך. ירי נונטט נוסף של החיזבאללה בלבנון לעבר עמדות של צה"ל, ותוך כך צה"ל ממשיך להאריך לכניסה קרקעית לרצועת עזה. המהדורה הערב עם כל העדכונים על היום ה-16 של מלחמת חרבות ברזל. נהיה גם בעורף עם ההחלטה להחזיר את הלימודים לסדרם ברוב אזורי הארץ, אזורים שאינם נמצאים באזור הדרום או הצפון, חוזרים ללימודים. חלק מהערים, למרות ההחלטה הזו, עדיין ראשי עיר מחליטים שלא לפתוח את מערכת החינוך. נברר את העניין הזה עוד מעט. ובהמשך גם נתונים שמתפרסמים מהביטוח לאומי וגם משרד הרווחה על מה שנותר כאן לצערנו הרב מהאסון הכבד הזה. למשל, מדובר על 23 ילדים שאין להם הורים, לא אבא ולא אם. 21 הורים, ילדים, סליחה. ללא הורים, ללא אבא וללא אמא. כמה ילדים שאחד מההורים נמצא בעזה והאחד פה. יש עוד כ-32 ילדים שאחד מבני מההורים לצערנו הרב נרצח בתופת הזו. עוד נתונים קשים מאוד שמותיר הטבח הנורא הזה נביא בהמשך. וגם נדבר על עולם הישיבות, זה שנמצא בדרום ועובר עכשיו למרכז, איך מתארגנים, איכן נמצאים הישיבות הגדלות מהדרום, ועוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה שלמה פולק, באולפן אבי ממרן. שלום לכם, היום ה-16 מסתכם גמור עם המשך ניסיונות של מחבלים מצפון ודרום לפגוע בחיילי צה"ל, בעמדות ובמוצבים. אירוע כזה התרחש בדרום באזור כיסופים, כאשר מחבלים ניסו לפגוע בטנק של צה"ל והותקפו גם על ידי מסוק קרב, ובצפון החיזבאללה ממשיך עם ירי טילי הנונטט לעבר עמדות וחיילים שנמצאים בצפון, גם לעבר יישובים. אנחנו עם קובי פינקלר, שלום קובי.
שלום אבי, ערב טוב.
ערב טוב. אז לצד כינוסי הקבינט והדיונים, לצד ההכנות האחרונות של צה"ל, אולי לא האחרונות, המשך ההכנות לקראת כניסה קרקעית, גם החמאס, גם החיזבאללה מנסים כל הזמן לפגוע רק איפה שהם יכולים.
כן, אכן, אנחנו מדברים לא רק על החמאס ולא רק על החיזבאללה, מדברים גם על יהודה ושומרון, אותו מסגד שתחתיו הסתתרה החוליה של הג'יהאד האסלאמי ושל החמאס, שתכננה לבצע טבח בשעות הקרובות. כלומר, היינו יכולים להיות במציאות עכשיו 7:05 בערב, גם בטבח באזור יהודה ושומרון, באחת מן הנקודות הסמוכות לג'נין, שם פעילות מאוד מוצלחת, אבל גם ראשונית של חיל האוויר, מטוס קרב, משגר טיל מאוד מדויק למעמקי האדמה, למור יש לנו את היכולות, יש לנו את האפשרויות, מחסל את החוליה הזאת והכל נמצא תחת מסגד. זה באשר ליהודה ושומרון. במשך לגזרה כולה, אם נסתכל צפונה, נלך לסוריה, שני שדות התעופה הגדולים של סוריה מושמדים, למעשה נהרסים על ידי חיל האוויר לפי פרסומים זרים. לבנון, כבר אמרת וצדקת, יום של קרב באזור קו הגבול, זה לא מתרחב מעבר לקו הגבול, כאשר מישהו מוציא הודעות היום, וראיתי כמה וכמה כאלה, ישנה גם מלחמה לכל דבר ועניין עם החיזבאללה או עם לבנון, אנחנו לא במקום הזה, לפחות נכון לעכשיו. כרגע משני צידי הגבול, צהל תוקף גם משגירים, גם שני כתבאמים, שני כלי טייס בלתי מאוישים, שהתקרבו משטח לבנון וניסו לחדור לשטחנו, גם שתי חוליות שניסו לחדור מעבר לכל הירי של הנונטט, יש לנו גם נפגעים שם היום היום. ואם נלך דרומה, כפי שציינת ואמרת, כוח של צה"ל שפועל מערבית לגדר, כלומר בשטח רצועת עזה, גם כדי לאסוף שם ממצאים, גם כדי לאסוף שם, אולי יש שם עוד חלקי גופות או גופות, נתקל בירי, מסוק קרב ומסוקי קרב וגם טנק שצהל משיבים באש חזקה לעבר מקורות הירי. בהמשך גם בגבול ישראל מצרים, עוד תקרית אחת לגמרי לא נעימה, שטנק שצהל יורה בשוגג לעבר עמדה מצרית סמוך לחרם שלום. במקביל אמרת הרבה מאוד פעילות של ההכנה לתמרון הקרקעי, אבל הרבה מאוד פעילות של צהל שמעלה למעשה טרף. תשמע אבי, הערב הזה אנחנו מדברים ב7:07 דקות על כ750,000 פלסטינאים מרצועת עזה, בעיקר מהחלק הצפוני, כי צהל עושה בידול בין החלק הצפוני לבין החלק הדרומי. עזה הצפונית צריכה להיות נקייה לגמרי. הנחת העבודה בצהל שכל מי שנשאר שם וכל מי שיהיה שם הוא מחבל בכל עניין דבר ועניין, לא עושים יותר חשבונות. בעניין של 10 קומות, אם יש שם דירת מסתור, גם אם היא בקומה החמישית, אם יודעים עליה ויש עליה מודיעין, לא לוקחים סיכונים, מחסלים את כל הבניין אם מבדים מראש בערכה מודיעינית, וזה שינוי בתפיסה, ואתה רואה את כל המוכנות בהחלט. הזאת.
רק נאמר שבניגוד לפרסומים ממש לפני זמן קצר על כניסת מסעיות דלק לרצועת עזה מכיוון מצרים, מפרסמים היום גם בלשכת ראש הממשלה וגם דובר צהל, אומרים לפני זמן קצר, לא הייתה היום שום כניסה של דלק, מדובר במסעיות שכבר היו בתוך עזה והוחזקו בידי האום, וכרגע רק הועברו למלא גנרטורים של בתי חולים בעזה, אבל זה לא דלק חדש שנכנס לרצועה. קובי, אנחנו נשוב אליך בהמשך עם עוד פרטים, גם על כל מה שקורה ועל כל דבר שהתפתח. תודה לך, קובי פינקלר.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב. עכשיו למערכת החינוך, על פי ההודעה של משרד החינוך, חוזרים כמעט לשגרה מלאה, למעט כמובן האזורים, שעל פי הגדרת פיקוד העורף נמצאים ברמת סיכון גבוהה, בעיקר באזור הדרום והצפון, הצפוני יותר, אבל מרכז הארץ, השרון, הנגב הצפוני, לאט לאט חוזרים ללימודים בכל בית ספר ועיר במתכונת שלה. אנחנו עם השר במשרד החינוך, הרב חיים ביטון, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב, בשורות טובות לעם ישראל, בעזרת השם.
שיהיה בשורות טובות. אז קודם כל נעשה סדר, הורים שעדיין שמאזינים לנו ועדיין הילדים שלהם לא חזרו נכון לעכשיו למערכת החינוך, והם לא גרים באזור העוטף, מה שנקרא, מחר מערכת החינוך חוזרת לשגרה?
אני אסביר. קודם כל, כל המערכת מחולקת הרי לצבעים, לירוק, צהוב ואדום. מי שמכיר את זה, העניין שאיפה שיש ירוק, שזה בעיקר באזור אילת ואזור הערבה התיכונה, שם בעצם אין כללים, וגם אם יש בית ספר שאין לו את הפתרונות של הבטיחות או מרחבים מוגנים וכל מה שצריך במקומות אחרים, אז שם פותחים בכל צורה. אפילו היום משרד החינוך התיר לעשות שם טיולים. לגבי האזור האדום, כולנו מבינים, אין אפשרות לפתוח, ועוד רגע נפרט לך גם מה קורה במלונות באלה שמפונים, אבל האזור המעניין זה בעצם האזור הצהוב. האזור הצהוב הוא בעצם איפה שיש מצד אחד אפשרות להגעת טילים, ויש בגלל זה תוכנית עבודה מוסדרת שיצאה אל כל המערכות ולכל המוסדות, שיש כללים. העיריות קודם כל צריכות להיות מעורבות בעניין הזה לגבי האפשרות שיש מרחבים מוגנים ואפשרות להיות במצב שאם יהיו הזעקות, ולכן בגלל זה מערכת החינוך בעיקרון מאושרת להיפתח בכל האזורים הללו, זה רוב המדינה. אבל לפעמים קורה מצב ש אין את הפתרונות, ואנחנו עוסקים בהם הרבה, אפילו בירושלים, יש בתי ספר שנמצאים בקרוונים, ואנחנו צריכים לדאוג להם למקומות
כן,
אחרים.
בית ספר פה ושם שנמצא בקרוון, זה בהחלט ברור, אפשר להבין, אבל עיר כמו פתח תקווה למשל, או כמו קריית מלאכי, שראש העיר מחליט באופן גורף, שהלימודים בכל העיר לא נפתחים, כולל חינוך מיוחד, חינוך רגיל, לא מתחילים, כשבערים סמוכות, ליד, מצפון, מדרום, ממזרח, חוזרים לשגרה. זה לא משהו שמשרד החינוך מתערב בו?
לא, אני אסביר. אנחנו לא רוצה להביא עוד שמות של ערים שהדיינו בהם בעניין שביום חמישי האחרון, ודיברנו עם ראשי ערים מדוע עדיין לא פותחים כשאפשר לפתוח. אבל בסוף, מבחינה חוקית, פיקוד העורף, עבודה היא מול ראשי ערים. ראש עיר שאומר שהוא לא מסוגל לפתוח, אני יכול להראות לך ערים שביום שני שעבר שנפתחו, ולמשל ירושלים החליטה להעביר את זה ליום שלישי, כי לא היה לה מוכנות. מבחינה חוקית והכללים אומרים, אנחנו נותנים את האפשרות לפתוח, אנחנו כמובן מדברים מול מנהלי המחוזות, מדברים מול ראשי ערים, מה סיבה שלא פותחים, אבל אנחנו לא יכולים להכריח אותם. מבחינה חוקית וכללית, היות שהם הבעלות, אז אני מכיר בעיות כאלה, ראשי ערים כאלה ואחרים שקיבלו החלטות עצמאיות בגלל סיבות כאלה ואחרות, אבל מבחינתנו כל האזור הזה ניתן לפתיחה, ואני רוצה להגיד עוד משפט אחד בעניין. צריך להבין, הסיטואציה לא השתנתה בשבועיים האחרונים, לצערנו מהאסון הגדול שקרה, המצב הוא די סטטי, עד שהשם יעזור, שקודם כל אולי הכל ייגמר, או שחס וחלילה יהיה אחרת. אבל למה אנחנו באמת לאט לאט יוצאים החוצה ועוברים לשגרת חירום? ההגדרה היא בעצם נקרא שגרת חירום, בגלל שאי אפשר באמת, אז בימים הראשונים כולם בלחץ ונמצאים במצב חירום וכולם בבית ואף אחד לא יוצא, אבל חייבים, מבחינה כללית, בכל מצב של מלחמה, אותו דבר היה גם בתקופת הקורונה, פשוט לצאת החוצה ולחיות את החיים. אי אפשר לעצור את כל, את כל המעטפת של החיים שהיא קשורה בזה שתלמידים לא יוצאים לבית הספר, ההורים לא עובדים, העולם צריך להמשיך לחיות. עבור שבועיים, ואנחנו כל הזמן ביחד עם פיקוד העורף עושים עבודה יומיומית, בפעמיים חדרי מצב וכל מנהלי המחוזות, באמת כולם עושים עבודה מדהימה, ומשרד החינוך ממש נוגע בכל פרט כדי לגרום לכך שכולם יחזרו ללימודיהם, אבל בסוף גם אנחנו תלויים בעלויות שזה הרוניות. אני אמרתי
כרגע, אוקיי, בוא נדבר באמת על ילדים, בנים, בנות מכל המחוזות, חרדי, ממלכתי דתי, חילוני, שפונו למרכז הארץ, נמצאים בכל מיני מקומות, פזורים בבתי מלון, מה עושים איתם? הם נקלטים במערכת החינוך המקומית שבה הם מתארחים?
אז ככה, זה מתחלק לכמה חלקים. החלק הראשון, קודם כל, כמו שאמרת, אני יצאתי וגם בניתי בעיקר, אני מדבר כרגע בעיקר במחוז החרדי. אנחנו פרוסים, המחוז החרדי הוא פרוס בעצם על כל הארץ, זה לא מחוז גיאוגרפי, בעצם המחוז החרדי נמצא מקריית שמונה ועד אילת. ואז בעצם יש לנו את היכולת לפנות, ופנינו בתוך המחוז, ודברים שקורים בכל יום, אפילו בקבוצות וואטסאפ של הרשתות ושל כל הורה, מנתיבות, ולא משנה מאיפה, גם אם הוא התפנה אישית, לאו דווקא בפינויים שהמדינה החליטה ומממנת אותם, כמו שדרות, או כמו עוטף, או כמו קריית שמונה, אני מדבר אפילו למשל לנתיבות שהיא לא בפינוי, אבל מישהו החליט וקשה להם, ולפעמים אנשים עוברים לעיר אחרת, יש ממש מענה של מאות, מאות רבות, אוקיי? אני רוצה להיזהר במספרים המדויקים, של כאלה שנכנסו לתוך בתי הספר האחרים שלנו, שנמצאים בכל הארץ. קודם כל אני חייב להגיד פה בהזדמנות הזאת יישר כוח, וממש תודה עצומה לכל מנהלי בתי ספר שפתחו את דלתותיהם בלי קשר למקום או בלי מקום, והם לא רק זה שהם קיבלו אותם ללימודים, גם מעניקים להם את כל המעטפת, את המעטפת אפילו הנפשית, ובוודאי גם כן פרסים ודברים. אנחנו גם כמשרד החינוך משפיעים מהדברים האלה, אבל זה פתרון באמת אמיתי. ברגע שהילדים יש להם איפה ללכת, אני אגיד לך, אפילו הייתי, אני עושה בסיבוב בכל המלונות, בעיקר במלונות שקשורות אלינו, יש כ-7 מלונות או 8 מלונות שיש שם תלמידים מהמחוז החרדי, משדרות, ואני אומר לך שפתרנו אפילו של למשל, אני אתן לך סתם דוגמה, הייתי במלון לולנרדו, יש שם תלמידים משדרות בשדרה 3 המלונות האלה, ובאמת נפתר הבעיה בתוך בתי הספר, אבל הייתה בעיית הסעות, ההורים בבוקר אין להם דרך, וברוך השם משרד החינוך ביחד עם העירייה, ואני חייב להגיד פה כולם באמת בעניין הזה, פתרנו את בעיית הסעות.
יש כתובת במשרד החינוך למי שמאזין עכשיו, תוך כדי אנחנו מקבלים פניות שלא כולם מסודרים, יש בתי מלון שעדיין הילדים מטפסים על הקירות, כך כותב לי כאן מישהו, יש כתובת, מספר טלפון, מישהו במשרד החינוך, למי פונים? לרשות המקומית?
קודם כל זה עובד גם במשרד החינוך, אבל גם ברשות המקומית אפשר לפנות, אבל אני יכול להגיד לך שבכל מלון בארץ, הדבר כרגע במאות מלונות שהוא לצורך העניין הזה, ללא קשר חרדי או לא חרדי, יש רכז חינוכי, אגב, הייתי במלונות וראיתי, יש גם רכזי רווחה, ושונה ממה שמדברים בבלגנים והכל, אני רוצה להגיד לך שנכון, זה מורכב וזה לא תהליך פשוט, אבל בסוף יש פה פתרונות שהם לאט לאט הולכים ומתחזקים, שקודם כל יש, אני תכף סתם דוגמה, במלון, היינו במלון שלום בירושלים, כן? יש שם מערכת לימודית מסודרת, 7 כיתות לומדות בצורה הכי מסודרת, יש שם את שלווה, אתה מכיר את שלווה, נכון? אז שלווה, פתחו להם כיתות והם לומדים שם, והייתי שם פשוט מדהים, הלוואי שבכל הארץ היינו מצליחים ככה, הייתי לומד זה במלון לאונרדו, שם הרבה יותר מורכב, האנשים פחות מרוכזים ויודעים אחד, זה 3 מלונות, לא ייכנס לכל הפרטים, אבל בסוף יש תוכנית עבודה, אם כי לא בכולם אותו דבר, עושים מאמצים כבירים, קודם כל לתת פתרונות חינוכיות, ובית לפתור להם גם את כל הבעיות של, את כל הבעיות שבעצם גם חינוכיות, אפילו עושים, אני אומר לך, חברי הטוב, שר הבריאות, אורי בוסו, היינו שם בבעיה, ראינו בעיה, הייתי שם ביום חמישי, היום הוא הגיע לשם פיזית כדי לפתור בעיה בין בתי, אי אפשר לעבור בין המלונות, וזה נקודה מאוד חשובה.
אגב, אם אתה מדבר כבר על שיתוף פעולה ביניכם, בין משרד החינוך למשרד הבריאות, אז כל הכבוד על היוזמה הגדולה של התרמת דם בקרב, בתוך עולם הישיבות, באישור ראשי הישיבות, מגיעים מאנשי
מדינות גדול. אני חייב להגיד בנושא הזה משהו, קודם כל אני חייב לומר שמהרגע הראשון שהתחלנו את התהליך הזה, אז פניתי ליושב ראש התנועה, אתה יודע, זה משהו גדול מדי, להיכנס לעולם הישיבות, זה לא פשוט, בבקשה קודם כל לאשר את הדבר הזה, כבר לפני שבוע וחצי, לקח תהליך, כי גם בנק הדם, וגם מד"א, וגם משרד הבריאות, הנושאים האלה מאוד מורכבים, קודם כל הוא דחף וכל לא כך הנושא הזה, הוא כמובן שלח אותי לראשי הישיבות, וראשי הישיבות ברחו על זה בגדול, מכל החוגים, מכל הסוגים, ברחו על זה, אני חושב שזה, יש לזה שתי משמעויות. אחד, קודם כל התחושה שלנו של השותפות, ובאמת שהציבור הכללי ידע. נכון, כל אחד נמצא בגזרה אחרת, אבל זה גם חלק מהגזרה. אני אומר לך שהיום הייתי בישיבת קירי ירושלים אצל הרב יהודה כהן, זה פשוט מדהים, מאות בחורים עומדים בתור, וכשהוא אמר להם, אולי לא נספיק את כולכם, אז איפה אפשר לבוא מחר? יש באמת בנושא הזה ערבות הדדית, וזה נושא חשוב מאוד, וגם יש הרכוח גם כן לשר בוסו שעשה מאמצים כבירים כדי שזה יצליח ויצא לפועל.
אוקיי, אז זה באמת ההיקף בכל העניינים הללו. שאלה אחרונה, כשאנחנו מדברים על מערכת החינוך, ואתה יודע, בתקשורת מנסים, חלק מכלי התקשורת מנסים דווקא אפילו בזמן מלחמה, ללבות עניינים, לחרחר כל מיני ריבים, ימין, שמאל, בעיקר על כיוון, לכיוונו של ראש הממשלה, ושבוע שעבר, סוף השבוע, הרבה מאוד סיפורים על התקציבים, והממשלה לא מעבירה כסף לתושבי העוטף, אבל מעבירה לחרדים, כל מיני כותרות קיצוניות והזויות כאלה. האמת שממש לא, נכון? כל המדינה בהקפאה.
קודם כל, אני חייב לומר, אני מתחילת כניסתי לתפקיד, כמו שאתה יודע, אבי, אתה ליווית אותנו ומלווה את כל עניין של הכספים הקואליציוניים, שאני חייב להגיד למשפט פה על השולחן, המילה כספים קואליציוניים, המילה הזאת היא חטא. אף אחד מכל הכספים הקואליציוניים לא בא לאיזה פינוק או למשהו שזה, אם אתה מדבר על אופק חדש, אם אתה מדבר על אל המעיין, או כל הדברים האלה, זה דברים בסיסיים שבסוף גם הפעם שקברנו ואמרנו שלא יהיה מתוך הקואליציוני, אז בסוף הכספים הגיעו, אבל אני רואה לך משהו, באמת, אנחנו ברגע שהתחילה המלחמה הזאת, ואני יודע שאפילו יש כעס פנימי בתוך הציבור שלנו, ואני מקבל אותו אליי, אנחנו סופגים את זה. אנחנו במצב של מלחמה, כל התקציבים נעצרו, אין שקל אחד. אני חייב להגיד בנקודה הזאת, צערי הרב, אבל זו הסיטואציה, אנחנו במלחמה, אין לנו פתרון, גם אם ראשי מוסדות כועסים, או חושבים כך, במצב הקיים כרגע, צריך לה, אין שקל אחד,
שאחר לא יספר סיפור. זה משהו שהוא חוסה כמעט את כל משרדי הממשלה שלא רלוונטיים לסוגיית המלחמה.
חד משמעית, אין דבר כזה, אני אומר לך, גם בדברים שהיה אפשר להגיד אולי כאילו זה כן שייך מתוך המלחמה, פשוט הרמנו עוגן, היה לי שיחה עם ראשי, אני חייב להודות, שיחה זה היה לי שיחה גם עם יושב ראש התנועה שלנו, גם עם הרב גפני וגם עם הרב גולטון, עם כולם, כל הכיבור, הכסף הזה לא כולו הגיע מאצלנו, וכולם מבינים את הסיטואציה ולקחו טעד אחורה, וחד משמעית, שאף אחד לא יספר סיפורים, אני אומר את זה בצהרה ברורה, שום אחד מהכספים האלה, הכל נעצר עם כל הכאב שבעניין, הכל נעצר, יש כרגע מלחמה, השם יעזרנו שהמלחמה תיגמר מהר מאוד, ושישיב לנו את כל החטופים, ואת כל הפצועים, ואת כל האסונות האדירים האלה, כסף כרגע בסוציאת זאת עם כל הקושי, ואני אומר לך שאני מדבר עם ראשי מוסדות, אם קשה להם, וחלק כבר קיבלו בגלל זה החלטות, וכבר הוציאו כספים והכל, אין מה לעשות. לצערנו, אנחנו במלחמה, שידוד מערכות כללי, שקורה בכל המערכות, אנחנו גם בתוך הסיפור הזה, אין מה לעשות.
השר במשרד החינוך רב וחיים ביטון, שיהיה בשורות טובות, ובהצלחה רבה בכל המלאכה, בכל המשימות הללו. מצד אחד גם לשמור על שגרת הלימודים למען עשרות ומאות אלפי תלמידים, מצד שני גם ונשמרתם לנפשותיכם, להתנהל בין הדברים, שיהיה בהצלחה וסייעתא דשמיא. תודה רבה.
תודה רבה, בשורות טובות.
בשורות טובות. אם דיברנו על ישיבות והדרום והצפון ומערכת החינוך, אז הודעה, אנחנו ככה נותנים במה למצוא פתרון שלא יהיה גם ביטול תורה מתמשך לישיבת באר התלמוד בנתיבות, דרוש מבנה ל-200 בחורים, ל-200 תלמידים. המבנה יכול להיות באזור ירושלים או המרכז, מקום שלא נמצא באמת תחת מטחי טילים משמעותיים. הם היום נמצאים בנתיבות ועזבו את נתיבות, נמצאים בכל מיני בתי מדרש, לא מסודרים. אז אם אתם מכירים מבנה כזה מתאים, פנימיה, כל מיני מבנים שכרגע יכולים להתאים לישיבה והם ריקים, אז אני נותן כאן מספר טלפון, בגלל שמדובר ב-200 תלמידים, אז אנחנו עושים ככה חד פעמי הודעה כזו לטובת בני הישיבה. המספר הוא 050-412-9956. אם אתם מכירים כזה מבנה, צרו קשר עם 050-412-9956. זה בעניין המבנה שדרוש באזור מרכז הארץ, לישיבה מפונית מאזור נתיבות. אנחנו ממשיכים עם העניינים, אנחנו עם דביר קריב על הקו, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
לשעבר מהשבק, כשאנחנו מדברים על התקופה הזו ומערכת הביטחון, המילה שבק נתפסת אצלנו גם כגורם שהיה אמור להטריע מפני מתקפה כזו, וגם כגורם שעכשיו כמובן מנסה לסייע בכל דרך לפני כניסת צהל לרצועת עזה. אז בוא נפריד רגע בין הדברים. השבק מחזיק עכשיו מן הסתם בכל הנאצים המחבלים מהחמאס שנתפסו בידינו. עד כמה באמת כל מיני, אתה יודע, סיפורים בתקשורת, ואני לא רוצה להגיד קונספירציות, אבל מדובר בסוף במחבלי שטח כאלה קטנים עם נשק שבאו לרצוח. יש להם מידע עשיר שאפשר באמת לעשות בו שימוש?
תלוי, תלוי איזה דרג עצרת, אבל מה שברור זה ששירות ביטחון כללי, מצד אחד, כמו שאמרת, קשר כישלון גדול במתן התראה בשביעי לאוקטובר בבוקר, ומכאן ועכשיו, הוא השבק שאמור לנסח את הקרב הזה מבחינת מודיעין, יחד עם הצבא, מבחינה אופרטיבית, מספקים מידע אופרטיבי תוך כדי המלחמה, מידע איכותי, אנחנו שומעים השכם והערב על עוד מחבל כזה או אחר, בכיר כזה או אחר, אני מסכים איתך לגמרי לגבי כל התיאורים, מדובר באנשים יותר קיצוניים מדאעש, הם עשו פה מעשים שאפילו הנאצים לא עשו. הם עשו פה, והמשוואה לשואה היא משוואה שאני תמיד מסתייג ממנה, אבל במקרה הזה מדובר במעשים כמו בשואה. כמו בשואה, אני ראיתי חלק מהסרטונים, זה נורא והיום.
אתה יודע, אולי כשמשווים את זה לשואה, אז בוא רק נדייק. זה דומה למה שעשו למשל הפולנים בשכניהם היהודים, או בכל מיני עיירות, בכל מיני מקומות. זה לא דומה למה שעשו הנאצים כממסד ביהודים.
אני לא רוצה לתאר את הדברים שראיתי.
אני אומר
שכולנו שומעים.
שהנאצים ימח שמם עשו דברים נוראים, אבל כמכונה.
אני אגיד לך, הם עשו, אני אשווה את זה רגע לדאש, הם עשו דברים יותר גרועים מדאש. דאש אומנם קרתו ראשים והציתו אנשים, אבל במקרים שפה היו בדרום, הם עשו דברים נוראים יותר מאשר דאש, ולכן גם במטרות המלחמה הזאת ולא מבצע, הם חיסול כל היכולות הצבאיות של חמאס נקודה, ועד שזה לא יקרה, גם אם יישאר חמאסניק אחד בעמוק עמוק באיזושהי מנהרה, ויגיד אנחנו ניצחנו, סימן שלא עמדנו במשימה. יש 30-40 אלף חמאסניקים שאותם צריך לחסל. צריך לחסל, לא צריך אפילו, לא צריך לחפש שבועים פה. ובהקשר של מה ששאלת אותי, יש מודיעין. מודיעין אף פעם אין 100%, כמו שכולנו למדנו על בשרנו בשביעי לאוקטובר. אני יודע את זה כמו כל איש מודיעין כבר שנים. אין דבר כזה מודיעין של 100%. פשלות בכזה סדר גודל לא אמורות לקרות, חד משמעית. וכשהם קורות, זה פעם ב-50 שנה, פעם שבוע שזה קרה, זה ב-73.
מוקדם מדי לומר מה קרה, אבל דווקא השב"כ זה הגורם, אחד מהגורמים שכן לקח קצת ברצינות האירוע הזה, ושלח לשם צוות מבעוד מועד, בניגוד לצהל, או אני לא רוצה סתם ככה כבר להצביע על השמים, אבל זה לפחות
לא, אני יכול להגיד לך שאני,
מהתקשורת.
אנחנו לא נעשה ועדת חקירה כאן ברדיו, אבל אני אגיד לך שלפחות לפי מה שאני יודע, בלילה שבין שישי לשבת, שירות הביטחון הכללי נעמד על הרגליים והבין שיש משהו, הוא כנראה לא הבין את סדרי הגודל, אבל הוא כן, המפקדים, גם ראש מרחב דרום, גם ראש השבק, רצו לחפקים, הם הקפיצו תקילה שהגיע לשטח. אגב, 7 מלוחמים של תקילה נהרגו בקרב, כי הם הגיעו ראשונים לקרבות הקשים, אבל הקרבות היו עם לא מאות, עם אלפים, של חמאסניקים, והם הצליחו לחסל לא מעט חמאסניקים.
איך עושים את המעבר הזה בתוך ארגון כל כך חשוב, חשאי, אתה יודע, שלא מקבל מורל ולא מקבל משלוחי ממתקים מהאזרחים, אתה יודע, אני לא יודע למה להשוות את זה, אבל אנשים שהולכים בצללים והם מרגישים את האשמה או חלק מהאשמה על הכתפיים שלהם, וצריכים לעבור ממש מ-0 ל-100 לפעילות הכי חדה, הכי מהירה, הכי מדויקת שאפשר, כשהעננה עליך.
אז אני אספר לך, קודם כל אני קורא לזה בוכים בתנועה. זאת אומרת, עשינו פשלה, אבל עכשיו כל האחריות היא על הכתפיים שלנו, ואנחנו חייבים לעשות את כל מה שאנחנו יכולים. זה קרה לשבק בפעם האחרונה, לפני עוד יומיים שלושה, יום השנה לרצח רבין. גם אחרי רצח רבין, שזאת פשלה ענקית של היחידה לאבטחה 90 בעיקר, המבטחים היו צריכים להמשיך להבטח, ולא רק שהיו צריכים להמשיך להבטח, היו צריכים להבטח את משימת האבטחה אולי הכי מורכבת שהייתה בארץ, זה הלוויה של רבין, עם מאות אנשים מובטחים שמגיעים מכל העולם. אז הם עשו את העבודה, הם בחו בלב, הם ידעו על הכישלון שחתום על שמה, מה שנקרא, אבל המשיכו לעבוד. זה קרה גם בשביעי לאוקטובר הבוקר. אני אספר לכם סיפור קטן כדי שתבין למה אני מתכוון. רכז שבק שגר בסדרות, מתחיל לראות את כל ההתנהלות, מתחיל לקבל את ההודעות על המתקפה, תוך כדי פגזים ותוך כדי זה שהוא מכניס את המשפחה שלו לממד, הוא יוצא החוצה, הוא מבין שתחת האזור של המשטרה בסדרות יש התנהלות של הרבה מאוד חמאסניקים שבעצם כובשים את התחנה, הוא מגיע יחד עם עוד אחד שהוא חובר אליו בדרך, והם שניהם עושים מהלך מודיעיני מבריק, הוא פשוט רץ לכיוון הטנדר הלבן שכולנו ראינו בטלוויזיה שאיתו הגיעו כל המחבלים. משתלטים על
מכשיר הקשר, כן.
נכון, משתלטים על מכשיר הקשר, הוא דובר ערבית, ולמעשה 16 חמאסניקים חלאות בתוך המשטרה, והוא שומע את הקשר ביניהם, שהוא אומר לו תעלה לקומה השנייה, תרד לקומה השנייה וכו' וכו' וכו', והוא מעביר לכוחות, מהתחלה כוחות של שוטרים, בהמשך גם כוחות של הימם, מעביר להם במשך שעות ארוכות, יש שם הקרב של מין 25 שעות, יותר מיממה.
עד שפשוט הקולות של המחבלים בצד השני הולכים לאט לאט ונעלמים ומבינים.
כן, אבל הם נעלמים בגלל הכוונה שלו. ברגע שהוא שומע ששלושה עולים לקומה שלישית, הוא נותן לימם את האינדיקציה איפה הם וכו' וכו' וכו'. אז זה דוגמה למישהו שהוא חלק מהארגון, שהוא רכז כנראה בגזרת הדרום, אם הוא גר בסדרות, והוא מבין שהפשלה הזאת חתומה על השבק וגם עליו אין מה לעשות, אבל הוא מתפקד, כרגע מתפקדים, כרגע צריך לנצח. וככה זה מתנהל, ככה זה מתנהל.
בוא נדבר על עוד נושא אחד, אנחנו האזרחים פחות מבינים, פחות יודעים, ותמיד צריך לומר את זה, התמונה בתקשורת היא כל כך חלקית, שאנשים שואלים למה לא נכנסים היום, למה לא נכנסו, למי מחכים, מה קורה, מה קרה, כל מיני שאלות כאלה של, באמת מתוך הבטן, מתוך כאב, אנשים רוצים לראות כבר את החמאס מובס, אבל מצד שני אנחנו רואים את צהל יושב על הגדר, מתאמן, נערך, אנחנו לא רואים את כל התמונה. עד כמה המודיעין הוא המרכיב העיקרי, או שפחות, בהחלטה מתי עושים ומה עושים?
אוקיי, אני אשיב על זה, אבל תשאיר לי עוד זמן לעוד משהו שאני ארצה להגיד בסוף ברשותך. תראה, קודם כל צריך להגיד את האמת, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים מבחוץ מה ההחלטות האופרטיביות ומה הסיבות ללמה המבצע הקרקעי עוד לא החל. צריך לומר שבמבצעים הקודמים, בעמוד ענן, בצוק איתן, לקח 6, 7, 8 ימים עד שהכוחות הקרקעיים נכנסו, גם שם זה התחיל בהרשה של חיל אוויר. כאן אנחנו מדברים על מלחמה ולא על מבצע, ולכן גם ההגדרות של היעדים הם אחרים. בדרך כלל במבצע אנחנו מחפשים את המושג שנקרא תמונת ניצחון, שנוכל לבוא ולומר שאנחנו ניצחנו. אבל כל צד בעצם יטען את הטענות שלו. במלחמה זה לא המצב. ולא היה לנו בישראל הרבה מאוד עשרות שנים מלחמה. במלחמה צריך מנצח. אנחנו צריכים להגיע בקצה למצב שחמאס יגיד, יוציא את גלים לבנים, יתחנן על נפשו ויפסיד. אנחנו לא יכולים משהו שהוא פחות מזה. כדי לעשות את זה, חיל אוויר נערך כנראה בסדרי גודל אחרים. גם הצבא הסדיר שלנו הרבה יותר גדול, הצבא הסדיר והמילואים לפני כניסה. אני לא יודע את היתרונות והחסרונות. אפשר לחשוב, למשל, שאם אנחנו כבר מחכים שבועיים, הם בינתיים מתייבשים בתוך המנהרות שלהם, מאבדים הספקה, מאבדים כוח, מאבדים יכולות. אנחנו בינתיים מתעצמים ומרקחים את זה מהאוויר. צריך להבין שעזה יש שני עזה. יש את עזה שמעל האדמה ואת עזה שמתחת לאדמה. ואנחנו נצטרך להיכנס פנימה. יש לנו שמה לפחות 210 חטופים. אז אני לא יודע להגיד כקביעה למה זה מתעכב. אני מקווה, ואגב גם מאמין, שאין פה איזה אמירה של האמריקאים או משהו כזה, אל תיכנסו, אל תיכנסו, כי כולם מבינים שמה שקרה לנו פה בשביעי לאוקטובר הוא משהו שלא קרה מעולם בישראל ב-75 שנותיה. אם תיקחו את ההיקפים של מספר הרוגים, אנחנו מדברים על בערך פי 10 מאסון התאומים.
לא סתם מדברים, אתה יודע, בחדרים הסגורים, על מלחמת קיום, על ממש להיות או לחדור.
חד משמעית. וזה גם לא, אני רוצה להגיד עוד מה, זה מלחמת דת, זה לא ישראל מול חמאס, זה העולם הנאור, זה העולם השפוי מול האסלאם הקיצוני. זה חד משמעית, זה הרבה יותר רחב, אנחנו רואים את זה בסוריה, אנחנו רואים את זה בלבנון, אנחנו רואים את זה אפילו בעיראק. האמריקאים, אם לא שמתם לב, ביומיים האחרונים האמריקאים חוטפים טילים של איראנים על בסיסים של האמריקאים בעיראק. זאת אומרת, זה משהו הרבה הרבה יותר רחב.
אנחנו רואים את החות'ים בתימן בסוף השבוע יורים לפה, מאותו מקום.
גם תימן. גם תימן וגם עיראק, ודאי, 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 ודאי.
אוקיי.
אני רציתי אבל לומר עוד משהו.
רציתי
לומר עוד משהו ברשותך. כן, רציתי לומר שהמשימה השנייה בחשיבותה, זאת אומרת, הכי קשה מעבר ללחימה, היא המשימה של אנשי זקה. אני ב-16 יום האחרונים פשוט נחשף מכמה כיוונים לעבודה שאנשי זקה עושים בשטח. זה פשוט לא להאמין כמה תודות עם ישראל צריך לתת לאנשים האלה. הם עושים את כנראה זיהוי גופות אולי הכי גדול שהיה עבר בעולם, בתנאים של גופות שאנחנו לא רוצים פה לתאר מה הם עוברים כדי שאנשים יוכלו להירדם היום בלילה, וזה פשוט עצומות נפש עצומות. אני פשוט חושב שאנחנו חייבים להוריד בפניהם את הכובע. הם בפירוש עושים כרגע את המשימה הכי קשה בישראל שמעבר ללחימה. ואני חייב גם להגיד שאני כחילוני רואה את ההתגייסות של החרדים ושל הציבור הדתי, זה פשוט מרומם את הנפש. שמעתי הבוקר ש2000 חרדים מבקשים להתגייס לצה"ל, זה פשוט מרומם נפש לראות את זה, וזה פשוט משהו שחייבים להסיר בפניו.
דביר, אם אתה מדבר על זה בעוד פלטפורמות ועוד מקומות, על הסיפור של זק"א, צריך לזכור משפט אחד חשוב שהוא חייב לאמר: האנשים האלה עושים הכל בהתנדבות, זה לא גורם ממלכתי, זה לא גורם רשמי של המדינה. המדינה לא מכירה בזק"א.
אני יודע שבתחילת הדרך נתנו להם חובשים של צה"ל שיעזרו להם, ומהר מאוד אנשי זק"א הבינו שזה פשוט גומר להם את הנפש לחיילים הצעירים האלה.
אז הגיע הזמן שיוצאים מהמלחמה הקשה הזו, לקחת את הגוף הזה ולאגד אותו בתוך הגופים הלאומיים, גופי החירום של מדינת ישראל, על כל המשתמע מזה. אנשי זק"א לא אמורים לעשות את הדבר הזה כל כך הרבה ימים.
יש לי תחושה שזה כבר יהיה ברור מאליו.
הלוואי שלא נצטרך, אתה יודע, שלא נצטרך יותר להשתמש ב, לצערנו, במקרים, בסיפורים האלה. קרה כאן אסון בכזה קנה מידה שעכשיו ממש
בדקות אלה. אנחנו עוד לא מצליחים להקל אותו, אנחנו כנראה רק בעוד חודשים נצליח להבין את גודל המשבר שאנחנו נמצאים בו כרגע.
כן, באמת אין מילים, אנחנו נמצאים באמת במשבר אמיתי. 21 ילדים וילדות נותרו ללא אב האם.
כן. ו-30, שזה כיתה שלמה, אני מדבר כמורה, 30 חטופים, 30 ילדים מתחת לגיל 18, חטופים בעזה. זה מספרים איומים ונוראים, ייקח לנו זמן, אבל צריך אם תרצה לסיים באופטימיות, אנחנו בסוף ננצח. אנחנו התעוררנו, מה שנקרא, לדעתי, גם הצבא, גם כוחות הביטחון וגם החברה הישראלית התעוררה למציאות, וזה מה שיפה דרך אגב בעם ישראל. כשאנחנו מבינים שאין לנו ברירה, אז אנחנו כולנו יחד, ואנחנו בסוף ננצח את המלחמה הזאת. זה יהיה ניצחון מוחץ.
מנצחת,
גם אם הוא יהיה ניצחון שיעלה לנו במחירים, ואני לא עיוור, זה יעלה לנו מחירים, אבל אנחנו בסוף ננצח. אם לא ננצח את הקרב הזה, נהיה בבעיה מול איראן, מול החיזבאללה, לא רק מול החלאות של החמאס בעזה.
דביר קריב, לשעבר מהשב"כ, תודה לך על השיחה כאן. בשורות טובות.
כל טוב, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו יוצאים לפרסומת.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם איתן דודי, שלום לך. לא, מיד יהיה איתנו. אנחנו עם אלוף במילואים מוטי יוגב, שלום מוטי.
אלוף לא הגעתי.
לא, עדיין לא אלוף, אבל חבר כנסת לשעבר, ולשעבר ראש אוגדת עזה, נכון?
ראש מטה
אוגדת עזה, זה מה שאני זוכר מהראש, אבל אנחנו נמצאים באותה ספינה בימים אלה. תן לנו רגע מהניסיון הרב שלך על כל הדבר הזה שנקרא עזה, המפלצת שהלכה והתעצמה תחת עינינו, שאנחנו בין היתר כל אחד במשמרת שלו תדלק אותה בדרך כזו או אחרת, והגולם קם על יוצרו. מה קרה כאן בשני עשורים האחרונים מאז ההתנתקות?
אם נתחיל מהשורה התחתונה, באמת אסון נורא. יש איזשהו פיוט כזה בנוסח הספרדי, שיום ססוני הפך לאסוני, ויום שמחת תורה הפך לשבת השחורה, של תוצאות של הרג ורצח בקרב עם ישראל, שלא נראו כמותם, לא נראה עשירית מהם משך כל שנות שלטוננו ברצועת עזה. וקונספציה שגויה, שהיא קשורה גם לחוסר אמונה בכך שחבל עזה הוא חלק מנחלת יהודה. ואנחנו מצווים פה בעצם לשני דברים. אחד, בכל שטחי ארץ ישראל, מדינת ישראל, לא למסור את ביטחוננו בידי זרים, לא בידי רשות פלסטינית ולא בידי חמאס, ולחשוב שהם יעשו את העבודה עבורנו ויגנו עלינו. זה מעולם לא היה, מעולם לא נשמע, לא ביהדות ולא בתפיסה הציונית. והדבר השני זה נחשוב, אם נפקיר את חבלי ארצנו, לחשוב שהם יהפכו למחוזות שלום לידינו. ומה שהתפתח שם, ופה אני בא לשאלתך, שמאז שהתנתקנו מהאזורים הללו, איבדנו בהם שליטה, גם שליטה מודיעינית וגם שליטה של מה שקורה בהם, גרמנו נזקים עצומים גם לנו וגם לאוכלוסייה שחיה שם, כך שמכל היבטים שנטען, היבטים מדיניים, ביטחוניים, כלכליים, חברתיים, מוסדרים ועוד, שום דבר מזה לא עמד במשכן הזמן, עם הבטחות שאם טיל אחד יפול באשקלון, אזי נכבוש את כל עזה, זה מהרתיעה הזאת, כי עזה היא באמת שטח קטן וצפוף. אוכלוסייה של כ-2 מיליון נפש, אולי מעט פחות, על פני שטח מאוד צפוף, וקשה גם ללחימה, כאשר יקשו עלינו עוד יותר עם מערך תת-קרקעי, ועם בעצם עם עיוורון וחרשות של מה שקורה בה.
לתפיסתך, מוטי, חבר הכנסת לשעבר יוגב, כשאתה רואה רגע לפני המלחמה את היעדים שמדינת ישראל הציבה לעצמה, הוא דבר ראשון בראש ובראשונה למחוק את התשתית, את אנשי החמאס, את כל מה שקשור לחמאס, ואז מה? לאן זה הולך משם? אנחנו את זה לא שומעים מאף גורם, אף דרך.
שאלה מצוינת. אז אני חושב שאת המטרות צריך מיד לשים לשניים, גם להשמיד, לא למוטט את שלטון חמאס, להשמיד את חמאס, ובוודאי מתחיל בראשים, אין הראשים המדיניים, המנהיגים, ואין הראשים הצבאיים, כל המפקדים, וזה נמשך לכל אותם לוחמים ופורעים ומחבלים, מחמאס מג'יהאד אסלאמי, ואותם צריך להשמיד, עם באנלוגיה של עמלק, של מי שחרט על דגלו להשמיד את שם ישראל, או יזכר שם ישראל עוד, אז אחד דינו, בא להורגך השכם להורגו, ולא השכמנו. אני רוצה לעשות זה באיחור, ומעבר לכך גם לעשות כל מאמץ לשחרר את שבויינו ונעדרינו, ואני אומר בסדר עדיפות הזה, משום שהכלל וביטחון ישראל באופן הכלי, הצלת ישראל מהצער, קודם, והכאב הוא עצום, קשה לומר את זה, אבל ודאי שצריך להתאמץ גם על הצלת, והוא קם לצורך זה, אפשר לומר פיקוד מיוחד בצהל, בראשות אלוף, כדי לאגם יחד את כל המשאבים המודיעיניים והמבצעים האפשריים לשחרורם של הכולל מסעים מטלים כאלה ואחרים, אבל בעיקר בצדדים המודיעיניים והמבצעים, אז זה גם משימה אחרי השמדת החמאס, ומעבר לכך, וכאן אתה שואל על היום שאחרי. אז כבר אמרתי שבחבלי ארץ ישראל אחד, איש מאמין, אנחנו מצווים לשלוט בהם ולא להזכיר אותם, ומכוח זה, רק אחרי שנשמיד כל כוח צבאי אפשרי או כוחני ברצועת עזה, זה לכלל לא משנה אם רשות פלסטינית או חמאס או ג'יהאד איסלאמי, רק אחרי זה יוכלו לצוץ מחדש ולהעיז להעים ראש מנהיגות אזרחית של מוכתרים, של מנהלי בתי ספר, של אנשים שהיו מנהיגים בחברה הפלסטינית, אבל לא העיזו להרים את ראשם במשך כל הזמן שבו הכתרנו רשות פלסטינית שפגע בהם, או חמאס שפגע בהם. ולא איזו לרים פה שם, רק לאחר שיושמדו כל אלה, נוכל אולי לפתח
כמה ניבות. צריך לבנות מחדש את גוש קטיף, ליישב יהודים בחבל עזה?
ללא ספק, אבל זה בשלב השני. בשלב הראשון צריך לכבוש ולתאר, והדבר הזה ייקח זמן, ולא יהיה פשוט, אבל הוא ייקח את הזמן שלו, אבל מתוך אמונה שאכן זה אפשרי, ותמיד אמרנו שזה אפשרי, והיו כאלה שריפו את ידענו, והיום טוענים שהם אמרו מזמן שצריך, אזי לנקות את הרצועה מכל ים המחבלים שבה ואמצעי הלחימה שבה ותשתיות הטרור והמלכודים המנהרות, להניג בה שלטון צבאי אזרחי מקבילה למה שקורה ביהודה ושומרון, לנסות לפתח ולתת שם חיים טובים גם לאזרחים, אבל לא נוכל להגן בלי שגם ניישב. רק במקום שבו תבוא מחרשה ותהיה הצדקה להגנה על ביטחוננו, גם נמשיך להגן. אבל לא, אז יחפשו מיד לסגת, אחרי פיגוע ראשון
ישאלו למה. אני רוצה לשאול אותך מוטי יוגב, בגלל שאתה היית מראשי מובילי המחאה נגד ההתנתקות, וגייסת איתך בכירים בצהל נגד ההתנתקות, ומתוך גוש קטיף ומחוץ לגוש קטיף ואחרי ההתנתקות עצמה, אנחנו זוכרים אותך כשם בולט מבין הסיריה, נקרא לזה, של אלה שצעקו תתפקחו, אלה שפשוט דפקו על השולחן ואמרו אתם מובילים אותנו למקום שהוא על חזור, יהיה טילים על כל הארץ וכולי, אנחנו...
ועדיין לא שיערנו לאן שהם הגיעו באכזריות וברציחות ובהצלחה לחדור.
כן, מה שקרה זה אף אחד לא דמיין, לא אלא על דעתו שדבר כזה יקרה, זה ברור. אבל בריא לאחור מעניין לשאול, האם תוכנית ההתנתקות היא כמובן נקודת המפנה באשר לרצועת עזה? אבל אחרי החמאס השתלט על הפתח, ואחרי הממשלות ישראל לדורותיהם מימנו את החמאס בדרך כל מיני מדינות שלישי.
כדי לשמור על שקט זמני, אבל כאשר בפנים מסיר אותך, וזה צריך לומר את המשפט הזה, השבת השחורה הזאת היא חלק מפירות הבאושים של הליך ההתנתקות. אני לא בא להאשים כרגע אף אחד באופן האישי, אני בא רק לציין תהליכים. היא פרי הביאושים של הליך ההתנתקות. כיהודי מאמין, אני מוכרח לומר שיש פה גם איזה יד השם, מה השם שואל מאיתנו, מה השם רוצה מאיתנו להמשך הדברים. אני, המסקנות האישיות שלי, שאסור להתנתק מחבל עזה, וצריך שאנחנו נשלוט בו, גם לביטחוננו, גם לחובתנו הדתית, גם לחובתנו המוסרית, גם לטובתם של הפלסטינים שגרים שם. מי שירצה להמשיך לגור, מי שירצה להתנתק משם, ללכת לכל ארצות אירופה, לאן שירצה. ואני עודד אותו. אבל בריא לי שזה חלק מפירות הבאושים, שהתחילו בסובי הקסאמים, שהרדיוסים שלהם לא הגיעו אז עד אשדוד. והיום מגיעים גם עד חיפה והעמקים, וכמעט לכל מדינת ישראל. וחלק מפרוקסי גדול של איראן ומדינת חמאסטן.
אז בעצם כל ראשי הממשלה מאז שרון וההתנתקות ועד עכשיו היו שותפים מלאים לאותה קונספציה, לאותו תהליך שהכניס אותנו לעיוורון כזה, שדמיינו שהחמאס חלש.
לצערי כן, וגם אנשים שאני מאוד מעריך, גם עומדים היום בראש מערכת הביטחון, ואנו טובים מהם, אם זה שר ביטחון, אם זה רמטכ"ל, אם זה ראש הממשלה או אחרים, אזי גם הם עוד לא הסכינו להבין שביום שאחרי אנחנו צריכים להיות שם, ולא להגיד לא אכפת לי, ואז להשאיר את החלל הזה, את הוואקום הזה, לשוב לחזרה של מחבלים, ולא להגיד כי עזה זה לא איזושהי מדינה באים הקריבים. זה כאן, 100 מטר מיישובים, 200 מטר מיישובים, וזה כבר ראינו.
טוב, נסיים עם מילה אחת על הצפון והחיזבאללה, כי שם באמת חידה גדולה כל הסיפור הזה. החיזבאללה דה פקטו נלחם בישראל יומיומי. פוגע, לצערנו יש גם קורבנות בגבול הצפוני. והוא, נכון, הוא לא במלוא עוצמתו, הוא לא באמת הפעיל את מה שהוא יודע להפעיל, אבל הוא נלחם. אנחנו מגיבים, ככה גם כן, באופן טקטי, פה, שם, פגזים, מקורות הירי, כל מיני מילים כאלה. מה האסטרטגיה? אתה מצליח להבין?
אני אומר לך כך, אחד צריך לדעת, וצריך לומר את זה גם, האיום מצפון של החיזבאללה הוא פי 10 מהאיום מרצועת עזה. רצועת עזה היא בגדר דוגמת מזון. כפי שצריך להשאיר במטבחים, במלונות או בשדות הצבא, יש לי דוגמה ל-24 שעות, שמה משהו לא היה טרי בריא במאכל. פי 10, גם במשמעות שאם ברצועת עזה יש, היה את כוחות הנוקבה, שפרצו ליישובנו, כוחות קומנדו כאלה שהתפרצו לתוך יישובנו ועשו מה שעשו בשבת השחורה. בלבנון יש פי 10, לא 15,000, לא 5,000, אלא 15,000 כוחות קומנדו. ומעבר כך פי 10 טילים מוכוונים לעבר ישראל, יותר רחוקים, יותר מדויקים, יותר טובים, כולל טילים מדויקים. ועל כן, אילולי שבועים ונעדרים בהיקפים של מעל 210-212 שבועים ונעדרים בתוככי עזה, היה צריך מיד להעתיק את כל מרכז הכובד ללבנון, וגם לעשות פעולות מנה כפי הדרוש. אלא שרצועת עזה מושכת אותנו לתוכה, כי אי אפשר להיות פטורים בלא להשמיד את החמאס אחרי השבת השחורה הזו, ולכן אין לנו ברירה לתעדף את רצועת עזה. אבל אם חיזבאללה ימשיך בהסלמה, או חס ושלום ינסה לחדור גם לתוכי ישראל, אין לי ישראל את הברירה ולא את הפריבילגיה, אלא להיכנס למלחמה בשתי חזיתות, ואולי זה יפתח גם גזרות נוספות, עם איראן, עם מקומות אחרים, ונצטרך לעמוד במערכה כבדה יותר, שתפגע בצפון, אבל שוב אני אומר, אין לך ברירה, אם אתה שואל למה מתמאמים, בין היתר, בכדי להיות ערוכים כפי שצריך גם לצפון, וערוכים, לכן פונו יותר יישובים, לכן הוקצו לכך יותר כוחות ומשימות, במכלול היחידות והחילות של צה"ל, ואנחנו לא עם חפצי מלחמה, אבל במידה ויהיו אלה שרוצים להשמידנו, אז אני מאוד מקווה, קשה כרגע להגיד דברים בוודאות אחרי אותה שבת שחורה, אבל את המאמצים ואת השתדלויות של מערכות הביטחון והממשלה ומערכות הביטחון חייבים לעשות כדי שנדע למגר גם את האויב הזה יושב עלינו צפון, גם מסיבות נוספות, מכלול היישובים, גם בעוטף עזה, אבל גם בצפון. יחששו לחזור לביתם, כאשר 100-200 מטר מהם יושבים כוחות קומנדו שכבר הראו מה הם יודעים לעשות, וגם את החובה הזאת להם, ליישובי הקו, ליישובי העוטף, עוטף לבנון, עוטף עזה, אנחנו חייבים, כי הם אלה שמגינים עלינו ביום יום, כאשר יושבים בגבולות, בפריפריה, ולהם אנחנו חייבים את ביטחונם, ועל כן גם אם לא נפעל בלבנון, נהיה חייבים לייצר שם הסדרות אחרות והרחקות אחרות ואזורים מפורזים אחרים, כדי שהאיום עליהם לא יהיה חס ושלום איום מיידי.
לא פשוט, היא השם בעזרנו, בעזרת השם.
בעזרת כל חיילנו, בעזרת כל כוחות הביטחון, ובעזרת השם. וגם תפילה גדולה לשלמם ולפדיונם של שבועי השבי ולרפואתם של הפצועים.
אמן, שיהיה בשורות טובות, אלוף משנה במילואים.
ישועות, נחמות ונקמות.
אמן. אלוף משנה מילואים, מי שהיה בעבר ראש מטה אוגדת עזה, מוטי יוגב, חבר הכנסת לשעבר, תודה רבה לך.
תודה ובשורות טובות, ימים טובים.
בשורות טובות. עוד מילה אחת על נושא חינוך הילדים. עם כל המשתמע, המשמעויות שאנחנו תחת מלחמה, והרבה מאוד שאלות והרבה מאוד תהיות, ולא לכל דבר יש תשובה, ולכל דבר אפשר לתת את התשובה. הרב אברהם פינזל, שלום, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
אנחנו שווים לשוחח איתך שוב אחרי מספר ימים, שהתמונה פחות או יותר נמצאת במצב סטטי, אנחנו מבינים מה קרה, אנחנו רואים מה קורה. מה אתה שומע מהילדים אצלכם בחיידר למשל? חוץ מהתחזקות ותהילים ותפילות, אבל בהפסקות ששואלים שאלות, מה הם שואלים?
אני אגיד לך, הם פחות חשופים, אנחנו מאוד מאוד הקפדנו בתקופה האחרונה לחשוף אותם מה שפחות, זאת אומרת, לוודא ולנסות כמה שפחות לחשוף אותם לסיפורי הזוועה והפחד. תוסיף לזה שגם בסייעתא דשמיא בירושלים אין לנו כמעט אזעקות, השם יעזור הלאה, שבכל הארץ לא יהיו אזעקות ולא יהיו פחדים. הם רק חווים את זה כי בכיתות יש, אני חושב, בהרבה כיתות, אני לא יודע להגיד מבחינה סטטיסטית, כי בכל כיתה, אבל יש לנו הרבה כאלה שברחו מהדרום, רוצים קצת להתברר, או שסתם ברחו מהדרום, נמצאים פה עד יעבור זן, אז הם שומעים מהם קצת חוויות לא נעימות על טילים וכו', אבל פחות חשופים לזוועות. אז ממילא השאלות הן פחות. הם יודעים שאנחנו נמצאים מצב מלחמה. מצב מלחמה, אנחנו יודעים, יש לנו משנה סדורה, מה עושים? צועקים לקודש ברוך הוא, אם השם לא ישמר שוב שוקד שוימר, יש הבטחות מה עושים בזמני מלחמה כדי לחסות בטילו של הקודש ברוך הוא, מסבירים להם את המשמעות של התהילים, של המילים יישב בסייסר, שיר המלא סמימאקים, אסיין אליורים, כמה צריך להוסיף זכויות, ופחות או יותר בסייעת הדשמיה, בגלל שפה קצת יותר שקט ופחות חוסים אותם.
בגלל אז שהעולם תלוי ועומד באבל פיהם של תינוקות של בית רבן, ולא, יש לזה, הראיות המפורסמות אינם צריכות ראיה, זה לא שהילדים קצת יותר מבינים את הגודל האחריות על הכתפיים שלהם, זה לא יותר מעורר, זה לא יותר מביא לחשק הזה שאנחנו רואים לפעמים אצל ילדים, להתעוררות אדירה, או שהם
בהחלט, בהחלט, הם מבינים את גודל השעה, הם מתחברים, הם משדרים להם את זה בבית, משדרים להם את זה, מלמדים בחיידר, כך מחר את העצרת,
כלומר חוץ, כן. מחר עצרת בכל מוסדות החינוך, בנים, בנות, נאמר, בכל מקום, בכל אתר ואתר.
בנים, בנות וסמינרים, חינוך עצמו עם בני יוסף, אחדות מלאה, בשני מוקדים.
מרן המשגיח, דור סגל.
מרן הגאון רב שמעון גלאי, מרן הגאון רב אליהו בן אלבז, כולם ביחד באותו מקום, ספרדים, אשכנזים, חסידים, כולם ביחד בעזרת השם.
התהילים זה באותו נוסח, והצהרות הם באותו נוסח.
וביקשו ממני אין ספור מנהלים אשכנזים שאת השמה ישראל יגיד הרב אלבז, כי זה מעורר את כולם, זה בוקע רקיעים. אז באמת בעזרת השם הרב אלבז הוא בקבלת המלכות שמיים, הוא גם יגיד פרק תהילים אחד קודם, אחדות מלאה בעזרת השם.
כן, טוב, לסיום, אז חוץ נאמר לזה המלצה שאנחנו פה כל השבועיים האלה אומרים להורים, לא לחשוף את הילדים, לא לחשוף את הילדים, זה בראש ובראשונה הסוד כדי לעבור את התקופה הזו, המלצה האחרונה שלך עדיין להורים שלא נמצאים רק בירושלים, או כן שומעים אזעקות כמה פעמים ביום, ויותר מתוחים ולחוצים, יש איזה רעיון או איזה משהו שאתה ככה, מתוך הבנתך בחינוך?
אני אגיד לך את האמת, אבי, אני אגיד לך את האמת, מי אני, ומה אני, ומי לעמוד ולהגיד לאבא, שהילדים שלו חיזרים, ורועדים מפחד בתוך ממד. מי אני לעמוד ולהגיד לו עצות? מה אני יכול להגיד לו? אני רק יכול להגיד לו דבר אחד. אם אתה בא לירושלים, הילדים שלך מתקבלים לחדר שלי בלי רעיון ובלי לבדוק בציציותיך, אנחנו מקבלים, בואו, מה שאפשר להקל. מה אני יכול להגיד לו? יש לנו גדולי ישראל, הם אומרים, וכתוב בספרים, יש את הסגולה הידועה של אין עוד מלבדו, של נפש החיים, של רב חיים ולוז'ינר, שכשאדם עומד ומכוון, ומשתדל להתנתק למה שקורה סביבו, ולהגיד שאודום קויביה בליבוי לימויר, אלו השם הוא האלוהי כמעמיתי, ואין עוד מלבדו, חוץ מהקודש ברוך הוא, לא יכול לי לא טילים, ולא יריות, ולא מחבלים, ולא שום דבר, רק הקודש ברוך הוא, ואני רק שלך, ורק אתה, ואני לא מאמין, לא בכיפת ברזל, ולא באף שום דבר, כולם שליחים, כולם משתדלס, אבל רק אתה, אתה מכוון את הטיל, כן ייפול, לא ייפול, ייפגע מרסיס, לא ייפגע מרסיס, זה סגולה נפלאה. ולהוסיף זכויות, וזה מה שאפשר לעשות, לכוון, אין
רצון שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות ברחמים, ברצון, שתהיה לנו באמת מידת הרחמים, שנעבור את התקופה הזו.
ברשותך, אבי, אם אפשר עוד מילה אחת, רק שאני חושב שזה גם כן דבר שמאוד מרגיע ומאוד מעודד. שמעתי, קראתי, לא שמעתי, ואני חוזר על זה כל הזמן, ואנשים אוהבים לשמוע את זה. יש את שמעתי את זה בשם רבי לדור פינקל זצל, שאמר במיר אחרי נפילת התאומים, שכשנפלו התאומים זה היה פגיעה בעוצמה של המעצמה האמריקאית בלב ליבה, בבטן הרכה של האמריקאים. אומר הקדוש ברוך הוא רצה אז להראות שאין דבר בטוח בעולם, אז הוא אומר שהוא שמע בשם מיכדיד אלפקוביץ זצל, שהוא שמע בשם איזה אודם גודל, שאנחנו אומרים בשבת בבוקר אפס בלכה חוג יעלנו לימי סמשיח, כשאנחנו נבין שאפס בלתכו, אז יהיה גואלנו לימות המשיח. כל זמן שאנחנו לא עד הסוף באפס בלתכה, שאין כלום חוץ מהקודש ברוך הוא, זה מפריע לגואלנו לימות המשיח. אנחנו צריכים להבין
כל עוד ואנחנו תולים במשהו.
אפס בלתכו. אין ריבונו של עולם, אין לנו כלום. אין לנו כלום. הרי אומרים אנשי צבא בכירים, 15 שנה התאמנו לתרחיש של אותו שבת שחורה בשמחת תורה בעודף. והנה, אנשים חושבים, יבחנו את הכשלים. לא היה שום כשלים. כן, הקדוש ברוך הוא סימה להם את העיניים. ממילא, צריך לדעת שזה רק הקדוש ברוך הוא, הכל ממנו, רק הוא. הוא עשה את זה, הוא יגאל אותנו. כמו שלא נתפס איך שזה קרה, דבר כזה, ככה לא נתפס ברגע איך תבוא הישועה והגאולה. ואנחנו צריכים לדעת שזה רק אפס בלתחו. כשאנחנו מתחילים...
די, קראנו את ההפטרה בשבת האחרונה, בשצף קצף, כן, אנחנו רואים מה זה רחמים,
חכים לרחמים גדולים. אני אומר, כשאנחנו מתחילים להגיד, וואו, שמעת? האמריקאים שלחו פה שתיים או שלוש נוסעות מטוסים, ומתארים את העוצמה שלהם. אז הנה, מה מפחדים מהחיזבאללה? אנחנו לא מפחדים מכלום, הכל בסדר, האמריקאים פה. זה הכי מסוכן. צריך לדעת שיש דבר אחד בעולם שבו אנחנו בוטחים, שהוא יכול לסדר את העניינים.
מרן הרב אלישיב נולד אחרי שההורים שלו היו הרבה מאוד זמן, הרבה שנים בלי ילדים, ואימא שלו אספה כסף כל החיים כדי להגיע לאיזה רופא גדול, גדול מאוד בלונדון, באותם ימים, בימים ההם, והוא הרופא הכי גדול בעולם בתחום הזה, והם נסעו עד אליו, והוא אמר לה, לא יהיה לך ילדים. כשהיא חזרה הביתה, היא פרצה בכזאת תפילה ובכזה בכי, שאביה הגדול, הלשם, הסבא הגדול, התגלה אליה ואמר לה, עכשיו פעם ראשונה הייתה תפילה שאינה תלויה בבשר ודם. כל החיים התפללת ואמרת, יש עוד רופא בלונדון, אני עוד אגיע ללונדון יום אחד. פעם ראשונה שהייתה תפילה בלי שום משענת על שום בשר ודם, ומהתפילה הזו נולד מרן הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, סיפור ידוע. הרב אברהם פינזל, תודה רבה, בשורות טובות. סיימנו את השעה הראשונה, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, שלמה פולק בהפקה, שווים מיד אחרי החדשות.
תנועה מרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.